אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים, פרק שני של עונה ראשונה של הגמדים בונים. זהו פודקאסט על משחקי תפקידים, וספציפית על בניית הרפתקאות, ואולי בכלל יצירת תוכן, למשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
מאוד נעים, אורי. תקשיב, פעם שעברה... מצוין, פעם שעברה התחלנו לכתוב הרפתקה, את הרפתקה שלך. והפעם אנחנו נמשיך לכתוב את הרפתקה שלך.
ייי!
בוא תספר לנו עליה קצת עוד.
ובכן, למי שלא האזין לפרק הקודם, אז לכו להאזין לפרק הקודם, כי זהו המשך ישיר. אבל אם אין לכם כוח, זה גם בסדר. כי מה קרה? בפרק הקודם דיברנו על מאיפה באה השראה, דיברנו על סדרה של התקלויות שאנחנו מעוניינים שיהיה בהרפתקה הזו. ועכשיו הדבר הבא שצריך לעשות, ערן, זה יפתיע אותך, אבל זה לרשום באופן מסודר את כל ההתקלויות האלה, וממש לרשום לנו בצורה קצת יותר מסודרת, מי יהיה בכל אחד מההתקלויות הללו, ומה בגדול קורה שם. עכשיו, אני אעבור נורא בקצרה על הרשימה שכבר הייתה לנו, ואני אוסיף עכשיו גם טיפ-טיפה את מה בעצם אני רוצה שהשחקנים יעשו. עכשיו, הדבר הראשון שאמרנו זה שנקודת המוצא שלנו זה האכסניה שבעיירה. אמרנו גם שמתישהו אנחנו נרצה שיהיה המון זועם שיבוא ואולי ינסה לשרוף אותה, אבל כרגע זה תחילת ההרפתקה, אני רוצה שאנשים יקבלו את הפיל, את הטון האפלולי שלה. אז אני אתן לדמות השחקן להגיע, קצת אינטראקציה עם הבחורה שמנהלת את האכסניה, ואולי גם כמה אנשים בולטים בקהילה, ראש גילדת המיינרס, קוראים, ראש גילדת הקוראים, ראש העיקרים, אולי איזה גמד אלכימאי כזה קטן שייצג קצת את הצד של הזרים הלא אנושיים, שכבר אמרנו שאחת מהתמות בהפתקה תהיה גזענות ורוע כלפיהם. אז זה נקודת הפתיחה שלי. שאני רוצה שיהיה פה קצת אינטראקציה. אינטראקציה לרוב זה אומר שכנוע, דיפלומטיה וכדומה, אז אני אומר, בואו ננסה שדמויות השחקן ישכנעו את התושבים של העיירה לעמוד לצידם כנגד הכהן המרושע. אז בואו נגיד שהגמד יצטרכו לשכנע אותו, את החווי יצטרכו לשכנע שכנע את שאר החוויים, אבל את הקוראים, אם אתם זוכרים, אמרנו שבמכרה יהיה איזשהו סוד אפל, אולי זומבים או גלמים. אז אני כבר חושב שאולי התקלות הבאה תהיה, אם מתחילים לשכנע את ראש גילדת הקוראים, הוא יגיד, כן, כן, אבל אתם חייבים לבוא איתי, אני חייב להראות לכם משהו במכרה. והוא יוביל את הקבוצה למכרה, גלינג, 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 התקלות מספר 2, מיקום מספר 2, ובמכרה הוא עוד שני קוראים, ואולי פלש גולם מרושע, ינסו להרוג את הקבוצה. כי מה הם באים ומנסים לעשות פה צרות? וכך אנחנו מגיעים להתקלות השנייה שלנו, שבה דסטין, ראש הקוראים של העיירה, מוביל את החבורה אל תוך המכרה, שם הוא והקוראים שלו, וכנראה גולם הבשר האפלולי שלו, שקורא במקומם, ינסו להרוג את הקבוצה.
יש לי שאלה, שמתי לב שההתקלות השנייה, כי ההתקלות הבאה בתור אחרי ההתקלות הראשונה. שאתה יודע, זה נשמע הגיוני, אבל ככה אתה כותב אותן? אתה כותב אותן לפי הסדר שבו הן מתרחשות בסיפור?
שאלה מצוינת, והתשובה היא שכן ולא. לפעמים, כשאני מתכנן הרפתקה, אני אגיד, אוקיי, הנה מפה, בוא נראה איזה דברים מרתקים יש בכל חדר. ולפעמים אני אגיד, לא, ההרפתקה שלי פה היא יותר נרטיבי, אני רוצה סדר מסוים של דברים, ואני אכתוב את הדברים לפי הסדר, כאשר ברור לי לחלוטין שיכול מאוד להיות שהדברים לא יתרחשו לפי הסדר.
אוקיי.
עכשיו, פה נורא קל לי לכתוב את זה ביחד, כי אני אומר, אוקיי, מראש אני מתחיל מהאכסניה, ושם יש את שלושת הדמויות המרכזיות של העיר, שלפארטי יהיה אינטראקציה איתם. אז אני יכול פחות או יותר להניח לאיפה זה ילך. אבל שוב, בציר המרתק הזה שבין לתכנן את ההרפתקה בצורה נרטיבית, כלומר סדרת אירועים שמתרחשים אחד אחרי השני באופן עלילתי, לבין לתכנן אותה באופן, מה המילה? סימולציוני, כלומר סימולציה של המציאות, שיש פשוט דברים שקורים והפארטי נכנסת איכשהו לתוך הסדרת הדברים הללו, או כמו שאומרים את זה הרבה פעמים בחיבה, אתה יכול או לצייר מפה או לכתוב סיפור, אבל כל הרפתקה היא איפשהו באמצע. ופה יותר נוח לי לעצב את זה נרטיבית, כי אני יודע מאוד לאן אני רוצה להגיע פה, ומה המסלול שאני רוצה שהפארטי תיקח.
אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה מעניין, כי אני בדרך כותב אותן בסגנון אחר, אבל אנחנו נדבר על זה כבר בהמשך.
ובכן, יש לנו עוד שתי דמויות שהזכרתי קודם, החקלאי והגמד האלכימאי, כי אני רוצה לתת את ההרגשה הזאת של אנשים קשי יום, ואני רוצה שלפארטי יהיה אינטראקציה איתם. עכשיו, תשאלו אותי, אורי, מדוע גמד אלכימאי? מה לגמד אלכימאי באמצע עיירת קוראים? ובכן, אם תזכרו את ההשראה המקורית לסיפור, העיר בסופו שבר עולה בלהבות. וחשבתי לעצמי, אני לא רוצה שפשוט העיר תעלה בלהבות. אני רוצה אבל שיהיה קל נורא לדמויות לשכנע את הגמד האלכימאי לתמוך בהם, והוא בתמורה ייתן להם מספר בקבוקים של אש אלכימאית. ואם יש משהו שלמדנו אי פעם, זה שאם תיתן לפארטי משהו ששורף דברים, דברים יישרפו.
אני חושב שזה נהדר, כי זה דוגמה מצוינת להתרמה. אולי בעצם לא התרמה, אולי צריך לקרוא לזה אקדחי צ'כוב. אתה רוצה שמשהו יקרה בסוף, אז אתה מארגן שיהיה איזשהו טריגר לזה, איזשהו מקום שבו הוא מופיע בהתחלה. איך רואים ההפך מהאקדח של צ'כוב? כי אקדח של צ'כוב, למי שלא מכיר, זה כשרואים אקדח במערכה הראשונה, בטוח עומדים לראות בו במערכה
השלישית. הוא יראה במערכה השלישית.
כן, זה אמר אנטון צ'כוב ככל הנראה, ולכן זה האקדח של צ'כוב, וזה אומר, וזה טרופ בשבילנו כצופים, כדי להבחין בכך שכשמשהו קורה במערכה הראשונה, הוא רומז, הוא יוצר מקום, במשחק התפקידים קוראים לזה הרבה פעמים fictional positioning, מיקום בדיוני, כדי שבמערכה השלישית יקרה משהו הגיוני שנובע מהדבר הראשון שקרה. אבל אנחנו יוצרים את זה, אנחנו חושבים על המערכה השלישית, ואז שמים משהו במערכה הראשונה בהתאם. אז איך קוראים לזה? אנחנו המחשלי האקדחים של צ'כוב?
לגמרי.
אוקיי.
אני כן ארחיב על זה טיפה, כי יש שני אלמנטים מאוד חשובים שצריך להבין מהאקדח של צ'כוב. הראשון הוא שדברים לא צריכים להופיע סתם ככה יש מאין.
יפה, נכון.
אם אנחנו רוצים שהדבר המגניב בהרפתקה יהיה בסופו של דבר קרב עם שד ענק מהגיהנום, צריך שהוא יבוא מאיפשהו, צריך שיצפו לו, צריך שידעו שמשהו קורה שעומד לצאת. אחרת אנחנו סתם מפילים דברים בהפתעה לשחקנים, ואין תחושה של סיפור, של התקדמות, של שום דבר. והשני כמובן הוא שלדברים צריך להיות סיבה, צריך משהו שגורם להם. אם אנחנו רוצים שיראו במישהו במערכה השלישית, אנחנו צריכים שידעו שיש אקדח. אם אנחנו רוצים שהעיירה תישרף בסוף ההרפתקה, צריך שידעו שיש דברים דליקים, או חנות אלכימאים, או פארטי עם כמה בקבוקי אש אלכימאית באינבנטורי שלהם.
עכשיו, כמו כל דבר באומנות, יש גם יוצאים מהכלל, כן? כלומר, לפעמים יקרה שבמערכה השלישית יבוא משום מקום איזשהו אורק עם גרזן ענק ויהרוג מישהו, גם כשלא ראינו גרזן ענק במערכה הראשונה. אבל כשזה קורה, צריך לעשות זה באופן מודע, וצריך לחשוב על זה וכן הלאה. אנחנו מדברים, רק כדי להבהיר, אנחנו מדברים פה על הטרופים הכלליים והדרכים הכלליות לעשות את זה. ניהול ציפיות. כיוצר הפתקה, נסה לחשוב מהן הציפיות שאתה רוצה שיהיו לשחקנים שמשחקים בהרפתקה, לקראת סוף ההרפתקה, או אפילו לקראת אמצע ההרפתקה, או אפילו לקראת כל התקלות לפני שנכנסים אליה. מה כבר צריך להיות להם בראש כדי שההתקלות הזאת תתמצא לכיוון של מה שאתה רוצה לעשות איתה?
נהדר. בוא נסתכל על ההתקלויות שיש לי פה לפניי. אחת מהן היא בית כברות. נהדר. יש לנו בית כברות, בוא נחשוב קודם כל על סיבה למה לעזאזל ללכת לבית הכברות, זה קל, יש לנו את ריין, ההורים שלו ואחותו מתו פה, הוא בטח רוצה ללכת לקבר. בוא נגיד שהפארטי תלך איתו לקבר, בית הקברות, בית הקברות יהיה במצב מחורבן, ריין קצת ינקה, קצת יסדר, יהיה נחמד, ופה אנחנו יכולים לעשות מגוון דברים. עכשיו זה בית קברות, אז המחשבה הראשונה שלי הייתה, אוקיי, בית קברות, רוחות רפאים, סבבה, בואו נלחם ברוחות רפאים. אמרתי, רגע, זה גם בנאלי, וגם לא קשור לסיפור בשום דרך. אבל יש לי כן כהן אפל, שכבר שונא את הפארטי כי הם זרים שבאו, והם באו עם טיפלינג, אז בכלל הם נוראים. אז בואו נדאג שהכהן המרושע יעלה באוב כמה רוחות או זומבים או whatever, על מתים כאלה ואחרים, וישלח אותם לתקוף את הפארטי בתוך בית הקברות. איך אני אעשה את זה טיפה יותר מעניין? אוקיי, אם הפארטי תשקיע ותסדר את בית הקברות, קצת ינקו, קצת וכדומה, אז הם יקבלו הגנה מרוחות הרפאים שיש בבית הקברות.
מגניב.
קצת הפוך על הפוך. אז בעצם זה שהם יעשו מעשה טוב, הם יקבלו תמורה.
יפגינו כבוד.
כן.
שזה אלמנט גם כן בהרפתקה, זה תמה בהרפתקה, אני חושב. זאת אומרת, מן הסתם גזענות וכו, ואתה יודע, vengeance, זה תמה בהרפתקה. אבל אני חושב שהם מפגינים בדיוק את ההפך, הם מפגינים כבוד, הם מפגינים רוגע, שלווה בבית כברות, לתקן. לדעתי זה משחק על אותן תמות.
לא רק שזה משחק על אותה תמות, אני אפילו אטען שאחת מהטעויות המרכזיות שאנשים עושים כשהם אומרים, התמה שלי זה X, זה שהם שוכחים שמינוס X גם הופך להיות תמה.
נכון,
אם התמה שלי זה נקמה, אז יש את ההפך מנקמה.
מציאת שלווה.
מציאת שלווה. איפה אני בעצם, אם אני נוקם באנשים שעושים רע, אז by definition אני מנסה לעזור לאנשים שעושים טוב. וזה משהו שצריך לשים, צריך לשים עליו את הדגש. מה הלאה? עכשיו, יש סצנה שהייתה לי בראש כבר מההתחלה שדיברנו עליה, וזה המון הזועם. אני רוצה שהפארטי תחזור מבית הקברות, ומיד יימשכו לסצנה של המון זועם מסביב לאכסניה. המון הזועם כועס על בעלת האכסניה, מה פתאום שהיא בכלל עוזרת לזרים ונותנת להם מקום, וטיפלינג, איכסר, פוי וכו. ותראו, נורא קל להגיד, אוקיי, אז יש שם קרב מול המון זועם.
כן.
עכשיו, זה יכול מאוד להיות שם. זה יכול להיות שזה כל מה שזה יהיה. אבל המון זועם מטבעו, זה לא מפלצת. זה הרבה אנשים עם דעה מאוד מוצקן לגבי משהו. עכשיו, כבר על ההתחלה עלה לי הרעיון ש... הרי בהתחלה יש לי את שלושת המנהיגים. יש לי את הקורים, את ה... גמד שמייצג את את ה-non-humans שעדיין בעיר, ואת החקלאי. אז אני החלטתי שיהיה שלושה angry mobs, המונים זועמים, שתוקפים את האכסניה, ועל כל אחד משלושת המנהיגים שהפארטי יצליח לשכנע הבא מתקלות הראשונה, יהיה המון זועם אחד פחות. כי אני רוצה, וזה מאוד חשוב בכל הרפתקה, שיהיה השלכות להחלטות ומעשים. הקבוצה החליטה להשקיע זמן ומאמץ ולשכנע את מנהיגי העיר שהם פה בשבילם, אז זה יתבטא, וזה אומר שיכול להיות שיהיה שם שלושה המונים זועמים, המון זועם זה זכר או נקבה.
אז אני לא יודע, אני לא מכיר.
אני ככה זכר. שלושה, שניים, או אפילו המון זועם אחד ברחוב. בטוח יהיה אחד. א', כי אני רוצה שיהיה את הסצנה הזאת. אבל גם כי ראש גילדת הקוראים, הוא לא רוצה להשתכנע. הוא זילות, הוא קנאי פנאט של הכהן, בגלל זה הוא תוקף את הקבוצה, ובגלל זה החבר'ה שלו יבואו להיות המון זועם. כדי למקד את זה טיפה, אני גם אשים שם אחד מהחבר'ה של הכהן האפל, אחד מהכהנים הזוטרים יותר שבא, הוא יהיה אולי קצת וורלוקי, קצת ברדי, מאוד לחשים שמעודדים את ההמונים הזוהמים.
מישהו שיבטל את ההטלה של calm emotion, אולי מישהו מהחבורה עומד לנסות לעשות. זאת אומרת, לא יבטל, רק כדי להעביר, אני מאוד נגד counter spell, אני לא חושב שביטול לחשים זה רעיון טוב באיזושהי שיטה בכלל, אבל אני מתכוון יטיל לחש הופכי לקלם אמושן, כדי לבטל את ההשפעה שלו.
זה נקודה טובה, אבל זו לא הסיבה שאני שם את זה. אני שם את זה כי כשיש לך פקשן, כשיש לך צד בהתקלות, אתה רוצה לתת לו פנים. אתה רוצה מישהו שייצג, כשהפרטי תגיד, אוקיי, אני רוצה לשכנע אותם שלא יעשו את זה. אז מול מי הם מדברים?
כן.
הם צריכים מישהו שמייצג את ההמון הזה, שמייצג את זה, ובגלל שזה כמה המונים זוהמים שונים, רציתי דמות אחת שתבלוט ותהיה הפוקל פוינט, שאפשר לדבר איתה.
הוא גם הולך ומקדם את מה שאנחנו כבר מההתחלה רואים רמזים לו. כל סצנה הרמזים הולכים ועולים לכך שיש כהן רשע מאוד חזק שמשתמש בנקרומנציה ולחשים אפלים מאחורי הקלעים. נכון. אז מקודם היו על מתים, אבל לא ראינו מי הרים את העל מתים. לא היה שם, אתה לא תיארת שיש שם מישהו שראינו שעשה את זה, פשוט הייתה התקלות מול אלמתים שהונפשו, ובטח השחקנים יכולים לגלגל כל מיני דברים כדי לגלות שהאלמתים האלה הונפשו לאחרונה, אבל פה כבר ליטרלי עומד מולם אחד מהסגנים של הכהן הראשי. כן, בדיוק.
עכשיו, לא ציינתי את זה כי עוד לא ירדנו לרזולוציה הזאת, אבל ברור ש יהיה גלגול ספציפי של וויזדום כדי להבחין שהקברים שהושחתו הם קברים עם שמות לא אנושיים.
כן.
יהיה גלגול אחר כדי לראות שאם קבר מסוים תוהר או נוקה על ידי הקבוצה, אז הזומבים המרושעים לא יוכלו לעבור דרכו, וזה מה שהקבוצה תוכל לנצל לטובתם. שוב, הרבה דברים מאחורי הקלעים שחשוב לי נורא שיהיה להם ייצוג מכני. אני ארחיב על זה טיפה בהמשך. תכף אני, באופן מפתיע, באופן מפתיע מאזיננו העיקרים, מה שאני אעשה אחרי שאני עובר על הרשימה הזאת, זה לעבור עליה שוב. ותכף תבינו למה. עכשיו, הסצנה הזאת בעיניי היא יפהפייה, כי יכולה להיות סצנת קרב, בין הפארטי לבין כהן אפל וכמה המונים זוהמים, ויכולה להיות סצנה של דיון דיפלומטי יפהפה של לשכנע אנשים לא לעשות את המעשה המרושע, ויכולה להיות גם פשוט סצנה מוסרית קשה, כי האנשים האלה הם אנשים, הם לא, זה לא בקבר שבא מהיער ורוצה לחטוף ילדים. יש פה, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים מעניינים, וזה לגמרי משהו שאני ארשום למנחים בתור כמה אופציות שונות לפי שהם יכולים לבחור ביניהם, לפי האופי של ממה הקבוצה שלהם נהנית. ובשלב הזה אני כבר מוכן להתקדם לאמנה העיקרית שלנו, הכנסייה. הולכים לכנסייה, בכנסייה יש את שאר
כל יום ראשון, אורי.
כל יום ראשון. אני מאוד מקפיד על זה, בישראל חשוב. זה קצת יותר קשה, כי נכון. כן יהודי.
ויש פחות כנסיות,
כן.
נכון.
הייתי במעט מאוד כנסיות בחיי.
הייתי, אני יכול לספור על יד אחת את כמות הכנסיות, אבל אתה יודע, לפני שהייתי הולך לכתוב את הסצנה הזאת, לא עכשיו, הסצנה מפורטת עם הפרטים וזירת הקרב, הייתי הולך לאיזו כנסייה, או עושה חיפושים בגוגל מפס לגבי כנסיות ומסתכל קצת על תמונות.
חד משמעית, כן. אני ספציפית בכנסייה הזאת, ברור לי לגמרי על איזה כנסייה זה מתבסס.
יפה.
אז זה מאוד, שזה מה שאני תמיד ממליץ אגב. שוב, תלוי בכם, אם אתם, כיף לכם יותר להסתכל במפה וזה זורק עליכם פרטים לראש, נהדר.
מעולה.
אבל ללכת ממש למקום שהוא דומה כמה שאפשר למה שאתם רוצים לכתוב עליו, בין אם זה סיפור ובין אם זה הרפתקה, תמיד עוזר. האמת ספציפית, דרן, לא רחוק ממך, יש וואי, אני אומר לא רחוק ממך, אבל זה כאילו באירלנד, באי אחר לגמרי, כן?
יפה, נחמד.
בדבלין יש שתי כנסיות יפהפיות שתמיד עולות לי לראש, שאני חושב על כנסייה. לא משנה, יש את הכנסייה, זה ירגיש כמו איזה אינקאונטר משמעותי, זה יהיה הביג פיניש של ההרפתקה.
כן.
הגיבורים נכנסים, מגלים את שאר הכהנים האפלוליים והנבלוליים, אבל לא, הכהן המרושע יברח משם לגבעה, כי אתם שכחתם, אבל אחד מהמקומות המרכזיים בהרפתקה זה הגבעה רדופת הרוחות, שזה עוד מפגש שיהיה מאחורי או ליד הכנסייה, ושם אותו כהן אפל יזמן את האל המרושע שלו, שד כזה או אחר, וישתמש כקורבן באחותו של הטיפלינג שלנו.
לא! לא, באמת.
אנחנו מאוד מופתעים, למרות שכאילו אמרנו את כל זה גם בפרק הקודם.
באמת, אבל יש כאן איזושהי בעיה מגדרית כלשהי, שאני רוצה להתייחס אליה. זאת היא הנקבה הראשונה שאנחנו רואים בהרפתקה עד עכשיו. עכשיו, אם להיות לגמרי כנה, יש מצב סביר שאולי הייתי כותב הרפתקה באופן דומה. זאת אומרת, כל האנשים הפעילים הם גברים, וכל הפסיביות הן נקבות. וזה בגלל שלמרבה הצער, זה בייס שתקוע בתוך הראש, באופן מאוד חזק. אבל זה בייס שצריך להתגבר עליו. אם אנחנו רוצים כאילו להביא לעולם יותר שוויוני, אנחנו צריכים לעשות את העבודה. ורק כדי להבהיר, בוודאי לכל המאזינים, אנחנו באמצע כתיבת ההרפתקה. ההרפתקה המוגמרת, לטעמי, ראוי שיהיה בה שינוי משמעותי על גבול האקראי. לפעמים זה רלוונטי, אבל לפעמים זה לא רלוונטי מה המגדר של אנשים. של מי בדיוק יהיה מאיזה מגדר, אבל תוך כדי הכתיבה, זה בסדר פשוט ללכת עם מה שעובר לך בראש. אנחנו צריך להכיר בכך שאנחנו מלאים בבייסס, בהטיות, שאנחנו לא מושלמים, ושזה בסדר, שהדבר הראשון שעובר לנו בראש, הוא לא הדבר שהוא בסדר. אין מה לעשות לגבי זה, זה הדבר הראשון שעולה לנו בראש. השאלה היא מה הדבר השני שעולה בראש. אבל לא חייבים לתקן, תוך כדי הכתיבה של ההרפתקה. אפשר, אפשר. אבל העיקר הוא שהמוצר המוגמר יהיה מה שמתוקן. זה באמת הרי מה שחשוב. אתם כרגע מאזינים לתהליך, ממש למה שעובר לאורי בראש, באופן הכי בוסרי שיש, כשהוא משליך על הנייר את מה שעלה לו באותה שנייה. וכשאני חושב על מי היא דמות בעלת כוח שעומד בראש כנסייה, אני חושב גבר גם. זה פשוט דבר ראשון שעולה לי בראש. אז אני גם הייתי כותב גבר. אז זהו, אני רק רוצה לנטרל מראש מיילים זוהמים פוטנציאליים, ותיאורטית מוצדקים, ולהסביר
מוצדקים
למה הם
לחלוטין, לא... מוצדקים לחלוטין, כן.
אני לא חושב שהם מוצדקים, בגלל שאנחנו מדברים פה על התהליך. וזה חשוב. זה חשוב ההבדל הזה.
אחד מהדברים המדהימים שאני עושה בהקשר הזה, ואני אומר שזה מדהים, כי גנבתי את זה לחלוטין מאביב מנוח, הגמד הטכני שלנו,
כן.
שהוא אמר שהוא נלחם בכל ההטיות שלו בדרך אחרת לגמרי, הוא מסיים לכתוב, ואז הוא עובר על כל הדמויות בהרפתקה, והוא בודק שיש לו 50-50, גברים נשים, שגם פה אפשר להכניס אמינים וכדומה וזה, אבל
אמת.
נתון בזה מאוחר יותר. והוא מוודא שיש לו 50%, או כמה שאפשר להגיע ל-50%, ואם אין, הוא מתקן. עד כדי כך כן. פשוט. אני כן באמת... אציין בכוכבית שגם בעלת הפונדק היא בחורה, הזכרנו את זה גם בזה הקודם, אבל זה לא משנה את הנקודה המאוד מאוד מוצדקת שלך, ואגב, אם תשימו לב פה, כולם פה, כל הדמויות כאן הם עדיין טרופס. בעלת הפונדק היא אישה, כי היא... דמות חיובית, כל הדמויות הנשיות פה הן חיוביות, וכל הדמויות הגבריות פה הן בעייתיות. ושוב, זה בסדר להשתמש בזה כטרופסי של התחלה, וכמו שערן אמר, צריך להיות מודעים לזה, ובשלב מתקדם יותר גם לתקן את זה.
בכל מקרה, בוא נמשיך.
אז מה עשינו? יצרנו סדרה של התקלויות, שהיא המבנה של ההרפתקה שלנו. בהקשר הזה עשינו את זה סדרה נרטיבית יותר, מאשר פשוט רשימה של התקלויות במקומות שונים, ועכשיו צריך לעשות את העבודה היותר קשה, שזה לשבת ולכתוב בפרוטרוט כל אחד מהם. מה זה אומר בפרוטרוט? עכשיו, זה אומר דבר ראשון, לכתוב תיאור כללי של כל אחד מההתקלויות הללו, שזה אומר מה בגדול מתרחש בה, למה, ומה אני מצפה שיקרה שם. לאחר מכן אני עושה רשימת נוכחים, שזה ממש רשימה של כל מי שנוכח בסצנה, עם פירוט ברמה של שורה אחת על כל אחד מהם. לדוגמה, הסצנה הראשונה מתרחשת בתוך הפונדק, ורשימת הנוכחים זה בעלת הפונדק ושלושת ראשי הירה.
מעניין, למה זה מה שחשוב בעיניך, רשימת הנוכחים? כאילו, למה, אני שואל, כי למשל לא, יכולת להגיד איפה זה נמצא, או מה השעה ביום, או איך המקום בנוי, אבל אתה מתמקד בדבשים, למה?
לא, אני מתחיל מתיאור כללי, שזה רוב מה שאמרת עכשיו.
אוקיי, סבבה.
ואחרי זה את הנוכחים. זה פשוט בגלל שכשאתה בא לתאר כל דבר, הבולטים הם מאוד ברורים. הבולט הראשון הוא תיאור של המקום, אתם נכנסים לתוך פונדק, מוזנח אך בבירור אהוב, כן? יש שם 4 שולחנות, 15 כיסאות, ואז אתה עובר לתאר את מה שיש בפנים, ערימה של בקבוקים על הבר, שתי חביות, וציור של שור על הקיר, ואחרי זה אתה עובר לנוכחים. ליד השולחנות אתם יכולים לראות עיקר מקריח, קורא עם המקוש שלו עדיין על כתפו, וגמד שממלמל למשקה שלו. עכשיו באופן כללי, כמו שלמדנו משנים רבות של הנחיית משחקי תפקידים, מסיימים תמיד בנוכחים בחדר, כי מהרגע שאמרנו מי נוכח בחדר, לאף אחד כבר לא אכפת וכולם רוצים לגלגל יוזמה, או לא יודע, לפתות את הנוכחים, או להטיל עליהם לחשים, תלוי מה הקלאס שאתה משחק. עכשיו, בתיאור הכללי, לרוב אני גם רושם מה אני מצפה שיתרחש. אני ארשום פה דברים כמו את זה שניתן לשכנע את כל אחד מהראשי העיירה, כדי שיעזרו לפארטי או לא יפריעו, ואז יהיה לנו פחות המונים זועמים להתמודד איתם בהמשך. פה אני גם אשרבט בשלב הראשוני הזה את הדירוג קושי של כל אחד מהדברים. עכשיו, קחו בחשבון שרשימת נוכחים בהתקלויות קרביות מתרגמת מיד ל-challenge rating. כלומר, אם יש לי 4 גובלינים או 40 גובלינים, זה קובע עד כמה ההתקלות קשה.
רגע, אורי, אתה באמת משתמש ב-D&D 5 בדירוג אתגר?
בוא נדבר על זה מיד אחרי שאני אסיים את רשימת הדברים שאני שם. כי אני רוצה לדבר על זה, אבל לדבר על זה ידרוש ממני הרבה מאוד הנחות.
הבנתי, סיפור יפה.
הדבר הבא שאני רושם זה טקטיקות. במפגשים קרביים זה מאוד ברור. כשנכנסים לכנסייה, ש4 מהקולטיסט ישר הסתערו על הקבוצה והתקפו את הגדולים והחזקים ביניהם, ושני החבר'ה עם רובי הקשת עירו במטילי הלחשים. ברמה הזאת, עכשיו, לפעמים אני ממש אפרט כדי להקל על מנחים. למשל, כן, כי מנחה, שוב, למנחים קשה. מנחה צריך להריץ את המשחק. הוא לא צריך לעבור עכשיו על רשימת הלחשים של כל NPC ולהחליט, אוקיי, מה הוא יעשה עכשיו. אני כן אגיד, אוקיי, הוא תוקף את איך שמתחיל הקרב, הכהן יטיל בין על הפארטי, בסיבוב לאחר מכן הוא כנראה יטיל blindness deafness על מי שיעשה הכי הרבה נזק. זה מאפשר למנחה שיהיה לו נורא ברור מה קורה. עכשיו, האם זה רק המלצה? ברור. כי יכול להיות שיהרגו כבר את הכהן הזה, יכול להיות שלא הגיוני להשתמש בטקטיקות שהצעתי, מסיבה כזו או אחרת. יכול להיות שלא הגיוני להטיל פיירבול לתוך חדר כשכולם כבר יצאו ממנו, או שהם עומדים ממש בנפרד אחד מהשני. אז מן הסתם ברור שיש פה אלמנט של חשיבה והתאמה. אבל שוב, ברוב המקרים, לפחות לסיבוב או שניים הראשונים, אני מנסה כמה שיותר להקל על המנחה. עכשיו, טקטיקות זה לא רק למפגשים קרביים. עבור דמויות במפגשים דיפלומטיים, אני מנסה לציין מה הן רוצות להשיג, מה המטרה שלהן. איך אפשר להשפיע עליהם, דברים כאלה. הסעיף הבא שאני מוסיף לכל אחד מההתקלויות, נקרא השפעה סביבתית. זה משהו שלא עשיתי בעבר, ואני כן מכניס להרפתקה הזאת. למה? כי הוא מחייב אותי לחשוב על הסביבה, ולרוב להוסיף השפעה מכנית לכל סביבה. זאת אומרת, שבסביבה של הפונדק רשמתי, זה פונדק מקומי, בכל ניסיון דיפלומטיה, אם אתה קונה למישהו משקה, או מציע לשלם על המשקה שלו, אתה מקבל יתרון. למה? כי אני רוצה שהסביבה תשפיע. אם אתם במכרה, אז השפעה סביבתית, המכרה חשוך. וכולם אפקטיבלי עיוורים, חוץ מכל השחקנים שמיד קופצים ואומרים יש לי דארק ויז'ן, או אלאים מדליקים לפיד. חשוב לי שהסביבה תהיה דינמית, שהיא תהיה מעניינת למשחק. וזה שאני מוסיף את הסעיף הזה לכל התקלות, מחייב אותי לחשוב גם על זה.
אמרת מקודם שזה משהו שהוספת בהרפתקה הזאת, אבל זה לא נשמע שזה קשור באופן ישיר לתמה של ההרפתקה הזאת. זה משהו שאתה בתור כותב הרפתקאות פשוט רוצה להתחיל לעשות יותר?
נכון.
אוקיי.
בעבר, אם הייתי כותב התקלויות, אז חלק מההתקלויות, אם היה בהם משהו שמתבקש, הייתי מוסיף אותו. אם יש קרב על גשר, אז אולי הייתי מוסיף שהגשר נע מצד לצד כי הוא רעוע, וצריך לגלגל אקרובטיקה כדי להצליח לא ליפול למים או על הגשר. כי זה מתבקש. אבל לא הייתי חושב בכל התקלות והתקלות, אוקיי, איזה השפעה סביבתית מעניינת אפשר להוסיף. ועכשיו אני מנסה אקטיבית להוסיף את זה, כי אני רוצה שכל התקלות תהיה מעניינת יותר. אז שוב, זה יכול להיות משהו סופר פשוט, כמו גלגלו אקרובטיקה כדי לא ליפול, או זה יכול להיות משהו מסובך הרבה יתר על המידה, שהוספתי שזה נניח טבלה של קסם אקראי, כאוטי, שמשפיע על כל לחש שמטילים באזור. הדבר האחרון שאני עושה, הוא להוסיף סטטיסטיקות. שאלו אותי, אורי, מה סטטיסטיקות? רק כתבנו את ההתקלויות, מה, אתה רוצה עכשיו שאני גם אכתוב סטאט בלוק לכל אחד מה NPCs ולכל אחד מהמפלצות פה? אז זהו, אני מרמה. אני פשוט לוקח תחליפים זולים ומכניס במקום. מה זה אומר? אם יש לי עכשיו לוחם קולטיסטי מרושע, אני ארצה לכתוב לו סטטיסטיקות יהודיות, אני רוצה, זה כיף לי. אבל אני לא רוצה להשקיע את המאמץ הזה עכשיו, אני רוצה כבר שאנשים יוכלו להסתכל על זה ולתת לי פידבק. אז אני אלך, אני אקח את הסטטיסטיקות של דביבון, אני אעתיק אותם, אני הכי מגיל, אני עושה סקרין שוט מאתר של SRD, מדביק פה, רושם מעל, זה לא דביבון, זה לוחם אופל, וממשיך הלאה. עכשיו אני כן בוחר מפלצות שהן רלוונטיות.
אז כלום, לא דביבון.
דביבון דווקא סבבה.
אוקיי.
רלוונטיות מבחינת הסטטיסטיקות שלהם, כלומר זה בצ'לנג' רייטינג הרלוונטי, יש לזה התקפת מילי חזקה, זה לא מטיל לחשים, לפחות רוב הדביבונים שאני פגשתי לא היו מטילי לחשים, אבל כן חשוב לי שיהיה משהו שבגדול מתאים. למה? אחרי שאני מסיים את השלב הזה, השלב הבא הוא פלייטסטינג, ואני רוצה להיות מסוגל כבר אחרי שסיימתי את זה, להריץ את ההרפתקה הזאת. אז אני אעשה ריסקין לכל מפלצת שרשומה פה. Okay, אם יש פה שד אדיר, אז אני אקח את הסטטיסטיקה של שד אקראי וישים. לא אקראי, כן, אני אבחר את זה בהקפדה, אבל עדיין, כדי שמיד יהיה לי לכל מפגש את כל הסטטיסטיקות הרלוונטיות. מה שקורה הוא שאחרי שסיימתי את זה, יש לי גוגל דוק עם רשימה של התקלויות, לכל התקלות, תיאור כללי, רשימת נוכחים, טקטיקות, השפעות סביבתיות וסטטיסטיקות כתובות, ככה שמיד עכשיו אני יכול כבר להריץ את זה. זה אומר שאם אני שולח הודעה וכותב, ערן, כתבתי הרפתקה, רוצה להריץ אותה לפלייטסט, אתה תוכל מיד להיכנס ולהריץ כן, אותה.
כן.
אתה רוצה? מצוין, אני אשלח לך.
תודה, תודה. Placeholders זה ממש חשוב, זה חשוב במיוחד בשביל פלייטסט כמו שאמרת כמובן, אני אישית גם משתמש במקומות אחרים, אבל בסדר, נגיע לזה אחר כך, כשאני אדבר על הפודקאסט שלי.
וזהו, בשלב הזה אפשר ללכת לפלייטסט ראשוני,
כן.
אני לא אשלח דבר כזה לפלייטסט ראשוני לאנשים אחרים, זה עדיין נראה לי קצת crude, היית אומר קרוד בעברית, גולמי מדי?
כן, בוסרי אני חושב. בוסרי? אחרי, כן, כי בבוסרי יש את התחושה של חמצמצות לא נעימה.
כן, כמו מנגו, אבל שלא אוהב אותך.
אוי ואי, איכס.
אבל בשבילי, אם אני עכשיו רוצה לקחת את הפארטי שלי, או ארבע אנשים אקראיים מהרחוב, ולהריץ להם את ההרפתקה, אני יכול. ואני לא צריך להתחיל לדפדף כדי למצוא סטטיסטיקות לדברים. הכל שם. אני רק צריך לזכור, להחליף את השמות של הדביבונים בלוחמי אופל, ולהגיד שהם לא גדולים וסעירים. לא, שישארו גדולים וסעירים, הכל בסדר.
רגע, 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 אתה מתכוון לדובלינים?
דביבון. אני מתכוון גם לדובלין בהקשר הזה, כן.
אוקיי. חשבתי שתקבעת לדביבון.
אה, יש גם דביבונים, מה הבעיה?
אוקיי, בסדר, תמשיך, סליחה.
חלק מהסיבה שאני גם מוסיף את הסטטיסטיקות, כי פתאום דברים נהיים נורא ברורים, למשל, בסצנת ההמון הזוהם, ברור לי שהמון זוהם או שלושה המונים זוהמים, יחד עם כהן אחד, זה לא מספיק מאתגר. כי אין שם אף אחד שאשכרה עושה נזק. אז אני אוסיף שם, למשל, חיית מחמד לכהן המרושע, איזה נמר אפלולי או משהו דומה, או נץ, נץ מרחף כזה. למה? כי כשאני רואה את הסטטיסטיקות, נורא ברור לי כבר איך הקרבות ילכו, כמה יש בכל צד. הרבה יותר קל לעשות החלטות מושכלות. וזהו, בשלב הזה, הולכים ומריצים את ההרפתקה. בשלב הזה בטח עולות לכם המון שאלות, כמו מאיפה מוצאים סטטיסטיקות?
מהאינטרנט, אורי?
מהאינטרנט, מצוין. עכשיו,
okay.
מה שאני עושה, זה עוד פעם, אני קצת מרמה כדי לחסוך לי עבודה, אני הולך מראש לאתרים שהם אתרי SRD. SRD, למי שלא מכיר, System Reference Document, זה המסמך שמתאר את השיטה של מבוכים ודרקונים, אבל רק את החלקים הפומביים בה. חלקים שלנו מותר להשתמש כשאנחנו יוצרים הרפתקאות.
אתה אומר שאתה מרמה, אבל זה הנועל הסטנדרטי. בכל הרפתקאות שאני מכיר, הולכים ולוקחים תוכן מהבייסיק רולס, שזה בעצם כל ה-SRD של D&D, כל הזמן.
כן, אבל אני אסביר למה אני מתכוון כשאני אומר מרמה.
אוקיי.
כשהייתי צעיר ונאה, וכולם שיחקו מבוכים ודרקונים מהדורה שלישית, אז כדי לדעת במה מותר ואסור לך להשתמש, היית צריך לדעת בעל פה במה מותר ומה אסור להשתמש. וכך השתרש בראשי הידיעה הזאת, שכדי לכתוב הרפתקאות, אתה צריך לדעת מהו לפאבליק יוס ומה לא.
לא, 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 לא צריך לדעת כלום.
אבל בימינו לא צריך לדעת, אפשר לרמות.
זה לא רמות, זה פשוט התוכן.
כן, חשוב ללכת לאתרים שהם רק SRD, כדי... אז שוב, אני רוצה צילום מסך, מעתיק והולך. עכשיו, הרבה אנשים יגידו, אבל איך אני יודע אם הקרבות קלים מדי או קשים מדי? אני רוצה להגיד משפט נאה, כמו, יש הרבה מחשבונים באינטרנט שאפשר להכניס כמה דמויות יש בפארטי, מה הצ'לנג' רייטינג של כל אחד מהמפלצות, והמחשבון יגיד לך אם זה התקלות קלה, בינונית, קשה, קטלנית, רצחנית וכדומה. ואם היינו מדברים על מבוכים ודרקונים מהדורה 3, 3.5 או פאת'פיינדר, הייתי צודק. במהדורה שלישית, היית ממש לוקח מפית, כותב עליה קצת מתמטיקה, ממש קצת, ברמה של 3 ועוד 4 ועוד 5 לחלק ל-7, היית מקבל מספר, והמספר היה אומר לך פרפקט איך הקרב הולך להיות. כוכבית כמובן תלוי קוביות וכדומה. אבל במהדורה חמישית של מבוכים ודרקונים, אפס, צ'לנג' רייטינג הוא מספר חסר משמעות. אז אני כן משתמש בקלקילייטורס, אני אוהב לקבל איזשהו מספר שנותן לי קנה מידה כזה או אחר, אבל באמת שאתם לא תדעו עד שלא תריצו את האנקאונטר ותראו איך זה קורה בפועל.
אוקיי, אני רוצה להגיד משהו פה, כי אני כתבתי שתי הרפתקאות, בהפקה רשמית, מה זה רשמית? זאת אומרת שהוא תוצאו באופן מקצועי על ידי חברות, כתבתי 8 מפלצות שעתידות לצאת באופן רשמי על ידי חברות, זאת אומרת, התעסקתי הרבה עם צ'לנג' רייטינג, וכל החברות האלה אמרו שצ'לנג' רייטינג זה קקי של דבר, ואפשר פשוט להתעלם מנו, הם פשוט מתייחסים אליו באופן שולי כמעט לגמרי. אז אפילו למחשבון אני כבר לא הולך, אני מנסה להסתכל פחות או יותר רק בעולם הדמיון ולדמיין איך מתנהל קרב מול היצור הזה של חבורה ממוצעת. אבל אני חושב שאני ארחיב על זה עוד כשנדבר על איך אני כותב התקלויות, כי אני כותב אותן אחרת ממך.
יופי, אני אשמח לשמוע. חשוב גם לזכור ששוב, מבחינת דרקונים מהדורה חמישית, ההבדל מבחינת אקשן איקונומי, בין להילחם מפלצת אחת או שתיים או שש, הוא עולם ומלואו.
כן.
נורא קשה לעשות התקלות מאתגרת שהיא נגד יצור אחד. למשל. אבל רגע, לפעמים צריך ליצור דמויות יותר רציניות, דבשים מרכזיים או דמויות מוכנות לשחקנים. במקרים האלה, אני כן הולך לאיזה ג'נרייטר אוטומטי, שנותן לי את הבסיס, ואז אני קצת משנה ומתאים את התוצאות למה שאני צריך. טוב, אחד מהג'נרייטורס האהובים עליי, נקרא Fast Character, אני נורא אוהב אותו, כי אפשר להגיד לו גם, גלגלי, סיפלינג, פלדין, דרגה 6, ולהוסיף, לנעול כל מיני דברים שאני לא רוצה שיהיו רנדומליים, ולבחור ממש מה יהיה רנדומלי ומה לא יהיה רנדומלי. וזהו, יש, אז אני הלכתי, יצרתי את עם פאסט קרקטר דמות ל-NPC שלנו, ל-Ryan Ravenclaw, אני חושב קראתי לו, ולקחתי סטטיסטיקות לכל שאר המפלצות. וזהו, יש שלד שאפשר להריץ. איזה כיף.
מעולה. תגיד אורי, בקצרה ככה, מאחר ונדמה שבשלב הזה, יש לנו משהו שמאוד מזכיר הפתקה. מה השלב הבא? על מה אנחנו מדברים בפרק הבא?
בפרק הבא אנחנו נדבר על, קודם כל, היצירה של הסטטיסטיקות היהודיות, הייחודיות, כי עם כל הכבוד לפלייסהולדרס, יש דברים שלא מחזיקים מים. אנחנו נדבר על פלייטסטינג, איך מתכוננים לזה, ועל כל התהליך הזה, וזה נשמע נורא פשוט, נכון? שולחים הודעה בפייסבוק, מי רוצה להריץ פלייטסט? וזהו, המלא אנשים מתנדבים, שולחים להם את הרפתקה, וזה הכל קורה. זה לא פשוט, וזה הרבה עבודה. ואנחנו נדבר גם על שיתוף פעולה מפתיע. שמישהו מתוך הערפל בא ואמר לי, אורי, בוא נשתף פעולה באופן מפתיע. וכך היה.
או, וואו, זה טיזרים. אוקיי, מעניין, בסדר גבור. אני חושב שנקודת הפלייטסט, למי שתורח לעשות את זה, כי הרבה כותבי הרפתקות לא יתרחו לעשות את זה, זה אולי המקום הראשון שבו כותב הרפתקות מתחיל, יתקל בלוגיסטיקה. הצורך לעקוב אחרי דברים, ולתאם לוז, ולקבוע עם אנשים, וזה רק המקום הראשון שבו נתקלים בלוגיסטיקה, כי אחר כך יש עוד הרבה מאוד. וזאת אולי הנקודה להזכיר, כי אני לא חושב שבאמת ציינו את זה עד עכשיו, אנחנו מדברים רק על כתיבת התוכן וכן הלאה, אבל אנחנו עוד נגיע, מאזינים יקרים, למקום שבו מדברים על תהליך ההפקה הרחב יותר מסביב, זה המקום להזכיר ולהבהיר שיוצר תוכן למבוכים דרוקונים, אבל כל דבר אחר, הוא דבר ראשון עובד עצמאי. הוא דבר ראשון, יש לו המון עבודה לעשות, והמון המון ממנה זה לוגיסטיקה ובוקקיפינג, ועבודה תרחנית בדברים שאתה לא טוב בהם, ורק חלק מזה...
לאו דווקא, זה, דברים שאתה לאו דווקא טוב בהם.
לאו דווקא טוב בהם, כמו מרקטינג, וקידום עצמי, ובכן, כל הלוגיסטיקה זה משהו שיכול להיות שאתה פשוט לא טוב בו, ותצטרך לפתח... בקיצור, בהצלחה שיהיה לכולנו.
אורי. אבל כן, זה הזדמנות טובה להזכיר את המשפט המלכותי, את המשפט החשוב ביותר לגבי לוגיסטיקה, והוא שכשחובבנים מדברים על מלחמה, הם מדברים על כלי נשק, אבל כשהמומחים מדברים על מלחמה, הם מדברים על לוגיסטיקה. לוגיסטיקה כן. מנצחת קרבות.
אוכל וכמות מסעיות.
כן.
אני חושב שזה זמן מעולה לעבור לגמדים חופרים.
חופרים, חופרים, חופרים! לא רואים, אבל אני עושה כזה... מים? איך אומרים מים בעברית?
מים אומרים מה? קריאה, אתה קורא.
כן, אני עושה פנטומימה של קריאה, אני קורא.
יפה. הגמדים חופרים זה הקטע הקצר בפרק שבו אנחנו מדברים קצת על מה שקרה לנו בזמן האחרון, וקצת מי אנחנו, מה אנחנו, החיים שלנו וכן הלאה. אורי, בוא תתחיל אתה.
ובכן, היה שבוע עמוס מאוד, ולא יפתיע אתכם, אני עובד מאוד קשה על כתיבת הרפתקה, אולי שמעתם על זה, אבל כמו כן, אני גם עובד עם אביעד טל המאמן על לעשות קורס למנחים.
בוא תן לנו איזשהו רקע, מי הוא אביעד טל, איפה אפשר למצוא אותו?
אביעד טל הוא ברנש קסום, יש לו ערוץ יוטיוב בשם Beyond the Screen, שבו הוא עושה סרטונים בנושא הנחיה, הוא גם כותב הרפתקאות נהדרות, ואני אזכיר אותו עוד מספר פעמים, ועושים כמה רפרנסים לדברים שהוא עושה, כי הוא באמת עושה עבודה נהדרת. יש הרבה מאוד אנשים שכותבים הרפתקאות, או יוצרים תוכן במשחקי תפקידים, באופן מאוד חובבני. חובבני אגב, אני לא מתכוון לזה במובן של...
בשיפוט שלילי, זה פשוט המצב, זה פשוט
נכון,
חובבני.
נכון, זה אנשים שיש להם תחביב ויוצרים תוכן בתחביב. עכשיו, כמעט כל החובבים יש להם המון בליינד ספוט בהקשר הזה. כי אתה לא מתכנן הוצאת הרפתקה כמו שאנחנו מדברים עליה, כמו פרויקט שיוצא ממנו מוצר וצריך לעשות לו בדיקות וכדומה. ואביעד כן. ואנחנו משתפים פעולה על קורס הנחיה, אנחנו עובדים עליו כבר אלוהים יודע כמה זמן, אני חושב כ-52 שנה, ואנחנו בשלבים מאוד מתקדמים, אנחנו מצלמים אותו, היה לנו יום צילומים לפני האחרון, לא מזמן, ועוד יום צילומים אחד, שלאחריו נצטרך רק לסיים עם העריכות, ונוכל לצאת לפלייטסטינג של התוצר הסופי, אני מאוד מתרגש מזה, זה לוקח לי כמויות מגוחכות של זמן, אבל אנחנו ננצח.
יפה, כמובן שיהיו בהערות הפרק קישורים גם לעמוד היוטיוב של אביעד טל וגם לפטריון שלו, שבו אפשר למצוא את ההרפתקאות שלו. אני קיבלתי אישור מהבוס לדבר על ההרפתקה שלי, למי שהזין לפרק שעבר, אמרתי שאני אבקש, ביקשתי, אישר. לא, כמובן לא לדבר על ספוילרים מההרפתקה, אבל הוא אמר שזה סבבה שאני ארחיב לגבי הפחות יותר כמה שאני רוצה. אז כן, סביר שיהיה עונה 2 שבה אנחנו נדבר קצת על ההרפתקה הזאת. אני אזכיר, מדובר בג'ונגלים על הרים שזה אי מרחף במישור האסטרלי, והוא מין סוג של סנדבוקס, מסתובבים בין הקסים, זה מין מפת משושים, ומגלים כל מיני דברים וכיף לך. אבל זה לא, אני צריך לסיים אותה בתוך שבועיים, מהיום שבו אנחנו מקליטים את זה, וזה מתסכל, כי זה, לא רק כי זה הרבה עבודה, זה 10,000 מילה, אני לא יודע אם אתם יודעים כמה זה 10,000 מילה, אבל לכתוב 10,000 מילה שהם על נושא אחד, ולכתוב 10,000 מילה שהם על כ-25 אזורי תקלות וכ-15 אירועים וכ-8 דמויות וחוקי מסע וחוקי בונז חדשים, זה לא אותו דבר. כי לכתוב על נושא אחד, אתה פשוט צריך לכתוב 10,000 מילה. אתה, כשאתה כותב על השני, אז אתה צריך לשנות את הראש כל הזמן בין המון המון דברים. ומייל לזה, הבעיה הכי גדולה היא שאני גם צריך לכתוב את הסרטים חדשים ללב הקריסטל, הקומיקס שלי. שאנחנו בפרק האחרון שלו, אחרי 5.5 שנים, וזה מעמסה קוגניטיבית לא פשוטה, כי אני צריך לסגור את הכל, אני צריך לוודא שהכל קורה בפרק הזה, לכתוב את הפרק האחרון הרבה יותר קשה מלכתוב את הפרק הראשון עבורי, ועוד יותר, כי אני גם צריך לחשוב כל הזמן על ג'ונגלים במישור האסטרלי, זאת אומרת, לעבור בין שני הדברים האלה, זה אולי הדבר הכי קשה לי כאיש מקצוע שאני צריך, עדיין ללמוד איך לעשות. זה עדיין המיומנות שאני צריך לפתח. איך לעבוד על שני או שלושה, כי האמת שאני גם עובד על קווירס בו זמנית, נושאי תוכן שונים בבת אחת.
זה חשוב לציין שקונטקסט סוויצ'ינג או מעבר בין דברים שונים, זה רוצח. זה הרוצח כן. השקט של פרודקטיביות. חד משמעית. כן. ואני נתקלתי לא מזמן במשהו מדהים, בעולם פיתוח התוכנה, מישהו שמציע להפסיק למדוד את ניהול הפיתוחים בשעות כתיבה או בכמות פיצ'רים שאתה עושה או בכל דבר אחר, הוא אומר, הדבר היחידי שאתה צריך למדוד זה כמה קונטקסט סוויצ'ינג עובד שלך עושה ביום ולצמצם את המספר הזה. זה הדבר היחידי שאתה צריך לעשות כדי לשפר את העבודה ואת התפוקה של כל העובדים שלך. ולצערי, אני נוטה יותר ויותר להסכים עם זה.
למה לצערך?
לצערי, כי זה אומר שמשך 10 שנים עשיתי אופטימיזציה בצורה פחות יעילה לתהליכי עבודה.
אבל ככה זה, כשלומדים דברים חדשים, אז לא יודעת אותם מקודם, אורי, זה חדש.
זה נכון, אבל גם לצערי, כי זה משהו שהרבה יותר קשה לשלוט בו.
נכון.
אני, אפשר, כן, אפשר להגיד למישהו, אחי, הנה הדבר שאתה עושה היום, אתה עושה אותו היום עד 4, אתה לא עובד על שום דבר אחר עד 4. הוא אומר, לא, אבל יש בגים, וצריך אותי, ומישהו, לא, אף אחד לא מטריד אותך. אתה יושב פה ועובד על זה, אם אתה רוצה לעזור לאנשים, תעשה את זה בהפסקה שלך. אתה תפסיק להיות אדם נחמד. כי כשבאים למישהו בשאלות, הוא צריך לטפל בעיה של מישהו אחר, במקום במה שהוא עושה, ושוב, context switching, ואז עד שאתה חוזר לעבודה וכדומה. יש כל מיני פתרונות קסם, ואני עושה את זה ב-air quotes כמובן, כמו להגדיר ימים קבועים. יום שני אני עובד רק על לב הקריסטל, יום שלישי אני עובד רק על כתיבת זה, אבל נורא קשה לעמוד בדברים האלה.
אני לא עובד בימים אצלי בכלל, זה לא טוב לי. זה ניסיון יפה, אבל יש עוד דרכים לעשות לניסיונות לדברים כאלה. כלומר, לעשות פדינג של תוכן שאתה צורך, שיכניס אותך לאווירה מסוימת, ואז לאחריו אתה תוכל לנסות לעשות אותו דבר. זה עוזר לי.
אני אולי רק אסבר את האוזן לחלק מהמאזינים שלנו. כל ההרפתקה שדיברנו עליה פרק הזה והפרק הקודם, כולה, עם כל הדברים שאמרנו, 4,500 מילה. וזה סך הכל, מה, זה 6 התקלויות, ולפני זה את כל מה ההרפתקה הזאת, מה הפרמיס וכדומה. 4,500 מילה. אז לכתוב 10,000 מילה על משהו, זה מאמץ גדול מאוד.
משלמים לזה כסף, זאת הסיבה. בואו נמשיך, יש לנו לדעתי חדשות ועדכונים. החדשה שלי היא על 33,000 מילה. המערכה שכתבתי לערכה למתחיל של חרבות וכשפים, הערכה האדומה החדשה שאולי אתם שתפתם במימון ההמון שלה, או אולי אתם קונים אותה בפריק, או בממלכה, או בתקווה, אני חושב, אולי אפילו בחנויות ספרים בקרוב, או שאתם יכולים לקנות אותה באתר של חרבות וכשפים, כמובן שיהיה קישור באות הפרק. הערכה הזאת היא מטרתה להציג לאנשים חדשים את עולם משחקי התפקידים. נכון לרגע הקלטת הפרק הזה היא הדבר היחיד שיש בעברית בעולם משחקי התפקידים, מלבד כמובן ונור ופלאים, אבל אותם אין כל כך איך להשיג יותר באמת חוץ מאשר כ-PDF. עבור הערכה הזאת נזכרתי כדי לכתוב 3 הפתקאות שיוצרות ביחד מעין מערכה, אם כי אפשר די בקלות להריץ כל הפתקאה בנפרד, שנקראת הדיבוק, ויהיה כמובן קישור באות הפרק למי שרוצה לקנות אותן. אני מאוד אוהב את 3 הרפתקאות האלה, אני חושב שהן יצאו ממש סבבה, הן הרפתקאות מבוך, אם כי השנייה היא מין חקירה של בית רדוף, די פתוח, הראשון זה מין התנפלות על מבצר מאובזר היטב, והשלישית יש בה מבוך, אבל רק אחרי די הרבה סצנות, אני חושב, די מעניינות של לעזור באימון חיילים ודברים כאלה. זאת אומרת, ניסיתי לגוון ושיהיו כל מיני דברים נחמדים שם. רק כדי להבהיר, אני לא מקבל יותר שום רווח אם אתם קונים את ההרפתקאות האלה. זה לא משוקלל כבר. אני כבר קיבלתי את הכסף שלי, אני לא מקבל שום אחוזים שתדעו. ודבר שני, אם אני זוכר נכון, מותר לי להוציא אותן לאור מחדש בשיטה אחרת באנגלית. אם אני זוכר נכון את החוזה שלנו, ואני חושב שאני אנסה לעשות את זה, כי הן באמת מצאו חן בעיניי, הן ממש נחמדות. הן משתמשות, כמו כל התוכן של חרבות וכשפים, במפות החינמיות של דייסון לוגוס, שהוא מציע בחינם, אם אתם לא יודעים מי הוא, חפשו דייסון לוגוס, או שניתן קישור בהערות הפרק. מפות מאוד נחמדות, ובדרך כלל בגודל של, אתה יודע, 2 מפגשים לחקור את המבוך הזה, משהו כזה, אולי 3. הרפתקאות האלה הן באמת כל אחת.
בוא לא נזרוק את הדברים האלה, לדייסון לוגוס יש מפות ענק, וגם מפות קטנות, וכן.
בסדר גמור. זהו, מערכה לדיבוק, עכשיו, האמת שעוד מעט זה גם יהיה מודפס, אבל עוד מעט גם יהיה עוד משחק תפקידים שיהיה זמין בעברית לכולם. ברגע שאתם שומעים את הפרק הזה, אם אתם שומעים אותו כשהוא עלה, אז אוטוטו דרקוניקון, ובדרקוניקון אמורה להיות ההשקה הפיזית של פאת'פיינדר בעולמות פראים, משחק פנטזי שני.
פאת'פיינדר פראי? פראי! אפשר לשלוט פה!
משחק שאני מאוד אוהב, שאני תרגמתי גם, גם את מוקדן המפלצות שלו אני תרגמתי, או שנקרא מגדיר, אני לא זוכר, תמיד אני אף פעם לא בטוח על זה כבר 20 שנה, כל זה מוקדן או מגדיר, כי זה כל זה מתחלף. אני ממליץ עליו מאוד בחום, וגם עבורו כתבתי הרפתקאות, אם כי לא בתשלום. אם אתם רוצים הרפתקאות לפאת'פיינדר פראי, אחרי שהוא יצא, נדבר על זה אחרי שהוא יצא. אבל כבר עכשיו אתם יכולים לשאול במקומות שבהם מדברים על פאת'פיינדר פראי, שזה קבוצת עולמות פראיים בפייסבוק ופורום הפונדק, לגבי ההרפתקאות האלה, ואני פשוט אתן לכם קישורים אליהן, כי הן חינמיות ונשארו חינמיות. דיברתי מלא. אורי, מה איתך?
אין לי חדשות ועדכונים. אני,
יפה.
ליטרלי כל הפרקים האלה הם על הדברים שאני מחדש ומעדכן.
תכלס, יש בזה משהו. בסדר גמור. אם ככה, תודה רבה לכולכם שהזנתם לנו לפרק הזה. זה היה פרק קצת ארוך, אבל הוא דיבר על הרבה דברים. הוא שילוב של שניים מהפוסטים של אורי ביחד, בגלל שבעצם הם מדברים על אותו דבר, על בניית סדר ההתקלויות ואז בניית ההתקלויות עצמן. אז החלטנו שהן יהיו ביחד. אני מקווה שזה לא יערוך לכם מדי. אם כן, אני לא יודע, זה לא נשמע לי כמו בעיה שלי, זה נשמע לי כמו בעיה שלכם. תעצרו באמצע, זה פודקאסט, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אתם לא צריכים להקשיב להכל בבת אחת. וזהו, תודה שהזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין, ואם מצחן ביניכם, אנא ספרו לחבריכם או לבני משפחותיכם. אם אתם רוצים לשאול שאלות, שלחו לנו show@dwarves.org.il. אנחנו עולים על הכל, אפילו אם לא מיד.
לעתים קרובות לא מיד.
אורי, תודה רבה לך על כל ההשקעה שלך בפרקים האלה.
תודה רבה לך, אירן. ותודה לכם, מאזינים יקרים.
להתראות! האזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.